בחוכמתו שם אותם בתוך העם, ומשם הם היו יכולים לשרת את אלוהים ובמיוחד את העם ממרחק פיזי קצר מאוד. בפסוקים האחרונים של פרק חף א', אנחנו ראינו סיכום קצר של יהושע שמציין את הנאמנות של אלוהים להבטחתו, ובכך שכל מה שהובטיח לאברהם הוא אכן קיים. הפרק הסתיים במילים הללו. יהושע אומר לנו בפרק חף א', פסוק האחרון, הוא אומר, לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל, הכל בא. עדות מצוינת על כך שאלוהים אכן קיים את כל מה שהוא הבטיח ולא החסיר דבר מהכל. כשהגענו לפרק חב, ראינו שזה פרק דרמטי מאוד. הוא פרק דרמטי. הוא מתחיל בכך שיהושע קורא לשניים וחצי שבטים בצד המזרחי של הירדן. הם עזבו, אלה, האנשים האלה, הם עזבו את משפחותיהם. במשך תקופה ארוכה הם נלחמו בצד של אחיהם, בצד המערבי של נהר הירדן. ולכן יהושע קורא להם ומשחרר אותם לחזור הביתה. אבל לא לפני שהוא מברך אותם. ועוד נדבר על זה בעוד כמה מילים, אבל ראינו גם שללא ספק, כאשר האנשים האלה, אמרנו שכנראה המלחמות האלה נמשכו כשבע שנים, אז בוודאי ובוודאי היו שם הרבה מאוד חיבוקים, אולי גם קצת דמעות. בכל זאת, שבע שנים שאנשים נלחמים זה בצד זה, הופכים לאחים לנשק. הם עברו חוויות מקוננות מאוד, הם עברו ביחד אתגרים לא קלים, והם גם למדו לא מעט על אלוהי ישראל. אבל כפי שראינו, לפני ההיפרדות ולפני שיהושע משחרר אותם, הוא מברך אותם, אבל הוא גם מצווה אותם ומעודד אותם לשמור את כל מה שאלוהים הבטיח בתורתו ומה שאלוהים מצווה אותם בתורתו. וכמובן הוא גם מצווה אותם לאהוב את אלוהים ולהידבק בו ולעבוד אותו בכל הכוח. אבל גם ראינו שמיד אחרי החיבוקים והנשיקות, כאשר הלוחמים חוזרים לנחלתם בצד המזרחי, רמת המתח עולה מאוד. השבטים בצד המזרחי מחליטים לבנות מזבח לאלוהים. ואפילו נאמר לנו מזבח גדול, או מזבח גדול מראה. השבטים בצד המערבי התאספו מיד יחד, כי הם ראו במעשה הזה לא פחות מאשר בגידה באלוהים. והם היו מוכנים אפילו לצאת נגד האחים לנשק שלהם במלחמה. אבל בחוכמה הם מחליטים לפני כן לשלוח משלחת ולברר את העניין. אנחנו יודעים מהניסיון האישי שלנו שלעיתים חוסר תקשורת וגם אי הבנות יכולות להסתיים לא טוב. לכן תמיד חשוב לנו לברר את העניין עם האנשים הספציפיים ולא מאחרים. לכן הם שולחים משלחת, ואחר כך התברר שאכן השבטים האלה בנו את המזבח לא בכדי לעלות לשם קורבנות, אלא כזיכרון עבור הילדים שלהם. אלא הם חשוב שהילדים שלהם בעוד כמה דורות ידעו שלמרות שנהר מפריד ביניהם, אבל הם שייכים לאותו אלוהים. כלומר, אלוהים האחד הוא המשותף ביניהם. הפרק כ"ג שעומד בפנינו, אפשר להגיד שהוא בעצם ההתחלה של הסוף. הפרק הקודם היה מין נאום הראשון מתוך שלושה נאומים של יהושע, ופרק כ"ג, שתכף נקרא אותו, אנחנו נלמד את הנאום שלו. אז בואו נפנה לפרק כ"ג בספר יהושע, ואנחנו נקרא את כל הפסוקים, את ה-16 פסוקים של כ"ג. שימו לב לדבר אלוהים החי. ויהי מימים רבים, אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויאמר אליהם, אני זקנתי, באתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש. ואדוני אלוהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אותם מלפניכם, וירשתם את ארצם כאשר דיבר אדוני לכם. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל, לבלתי בו בגויים האלה, הנשארים האלה, איתכם ובשם אלוהיכם לא תזכירו ולא תשבעו ולא תעבדו ולא תשתחוו להם. כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה, ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף אלף, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם לאהבה את אדוני אלוהיכם, כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם. ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמקש ולשוטט בצדכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעד האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם. עליכם הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אלוהיכם אליכם, כן יביא אדוני אליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן להם אדוני אלוהיכם. באבכם את ברית אדוני אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם. עד כאן הנאום של יהושע. נאמר לנו שימים רבים אחרי שאלוהים נתן לשבטים מנוחה, יהושע נהיה זקן. לפי אחד החישובים, כנראה מאז הפרק האחרון, כאשר יהושע משלח את השבטים, עד הפרק הזה עברו בערך כ-20 שנה. בפרק כ"ד אנחנו נראה שיהושע חי 110 שנים. ולכן אנחנו מבינים שבעצם 20 שנה עברו מאז שאלוהים נתן שקט לשבטים. אז לכן שיהושע אומר לנו ויהי מימים רבים, אז אנחנו מבינים שמדובר בתקופה בהחלט ארוכה. ההיסטוריה אנחנו יודעים שהיא מלאה באנשים דגולים אשר בסיום תפקידם העבירו מסרים חשובים לאלה שהלכו אחריהם. אנחנו יודעים לתת לפחות שתי דוגמאות של מנחם בגין וסטיב ג'ובס, משני עולמות שונות. אבל המסרים בדרך כלל הם מלאים בתקווה, אבל גם הם מספרים על מה שהם הספיקו לעשות. אבל אנחנו יודעים שגם בכתובים יש לנו אנשים כאלה אשר נתנו מסרים או נאומים בסיום תפקידם. ביניהם משה וגם יוסף, ובברית החדשה אנחנו יודעים את דבריו האחרונים של ישוע, אבל גם של שאול אשר דיבר בפני הקהילה באפסוס. אנחנו רואים גם כאלה בחיים שלנו שאנחנו מכירים. לצערנו גם אנחנו רואים לא מעט מקרים בקהילות משיחיות שלנו שאנשים לא מסיימים את המרוץ טוב. אנחנו יודעים שמה שחשוב זה לא רק להתחיל טוב, אלא גם לסיים טוב. וכאן, בדברים האלה של יהושע, אנחנו רואים שהוא אכן סיים מצוין, ובכך גם הוא נותן מסר של תקווה לאנשים בהמשך. הוא נתן להם גם דוגמה אישית, שמשמש גם אותנו היום. את המסר הראשון, כמו שאמרתי, לפני מותו, יהושע נתן בפני 2.5 שבטים הנלחמים שעזבו. אבל את המסר השני, או ההרצאה השנייה, יש לנו כאן בפנינו. ואת המסר הזה הוא מעביר בפני זקני העם, השופטים והמנהיגים של העם. אלה אשר אחרי מותו של יהושע יצטרכו לשרת ולהנהיג את העם. כנראה שביניהם היה גם כלב בן יפונה שדיברנו עליו, וגם פנחס בן אלעזר, אותו כהן הגדול שאפשר להגיד שהיה היושב הראש של המשלחת שראינו בפרק הקודם. אבל היו גם שם חיילים שנלחמו תחת פיקודו של יהושע. חלקם כבר הפכו לגברים, אולי בני 30, 40 או 50, ובמיוחד אם אנחנו מבינים שעברו 20 שנה מאז סיום המלחמה. על חלקם בהחלט אפשר להגיד, זה קטן, גדול יהיה. ובכך, מה שיהושע משרת האלוהים, אחרי כל מה שעבר עם תם, אומר, זה מעניין לשים לב מהו הדברים שיהושע יאמר לאנשים, או מהו הירושה שהוא רוצה להשאיר בפניהם. יהושע מתחיל את הנאום שלו במילים האלה, ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם. ובאופן טבעי מתחיל ומדגיש את המעשה של אלוהים. אבל מעשה של אלוהים בעבר, ואת העובדה שהם שעומדים ושומעים אותו היו עדים למעשים האלה של אלוהים. אנשים שעמדו והקשיבו ליהושע היו עדים למעשה אלוהים בעבר. הם ראו איך עוד לפני כיבוש יריחו אלוהים פותח את נהר הירדן ונותן לעם לעבור ביבשה. הם ראו איך שחומות יריחו נפלו. הם ראו איך השמש עמדה מלכת, ואיך אבנים גדולות נפלו מהשמיים. הם היו עדים למעשה הניסים או מעשים העל-טבעיים של אלוהים. אבל הם היו גם עדים למעשים אחרים של אלוהים. לא כל מעשי אלוהים למענם התבטא בצורה של נס, כפי שאולי אנחנו היינו קוראים להם. אבל אנחנו יודעים שגם כאשר יהושע תכנן איך לכבוש את הארץ או מאיזה כיוון לעלות, גם אלה מעשי אלוהים, כאשר הוא נתן לו ולאחרים חוכמה. אלוהים נתן ליהושע ומפקדיו חוכמה איך לתכנן את המערכות. גם זה היה מעשה של אלוהים. לעתים יש לנו את הנטייה לחשוב שנס הוא רק כאשר קורה משהו על טבעי. אבל האם תינוק שנולד, כמו אבן שנולד, אם לא שמעתם לפדרו וליאת הבוקר ב-4:30, אם אני ראיתי נכון, האם זה לא נס של אלוהים? הכוכבים שבלילות אנחנו רואים בשמיים, שהם לא נופלים בתוך כדור הארץ, האם זה לא נס של אלוהים, או האם זה לא מעשה של אלוהים? אבל לעתים אנחנו לא שמים לב לדברים האלה. יהושע מזכיר להם את מעשי אלוהים על מנת לעודד אותם גם במה שעליהם עוד לעשות אחרי מותו. נשארו עוד כמה מובלעות שהשבטים עוד צריכים לכבוש. אבל יהושע היה כל כך בטוח שאלוהים ייתן להם אותם, שהוא כבר חילק אותם בין השבטים, כאילו שהם כבר נכבשו. זה אמונה. וזה אכן קוראים אמונה. כותב האיגרת לעברים י' בפסוק הראשון אומר לנו שהאמונה הוא ביטחון בממשיות הדברים המקווים, הוכחת דברים שאינם נראים. הוא אכן אומר שאלוהים יהדוף את אויביהם והם ירשו גם את מה שנשאר. וזה אכן אמונה שבה יהושע מעודד את אלה שעוד צריכים לכבוש אותם. אבל יהושע מזכיר לא רק את מעשי אלוהים כעדים עבורם, אלא אנחנו גם יודעים שהאמונה המשיחית, אמונה באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, היא איננה אמונה עיוורת. האמונה המשיחית מבוססת על מעשי אלוהים. היא איננה אמונה בזכות אמונה בלבד, אלא אמונה בזכות אלוהים שפועל בחיינו, אבל גם בעולם שלנו. וכאשר אנחנו רואים, אבל גם חווים את כוחו של אלוהים בחיינו, כאשר אנחנו מודעים למעשים של אלוהים בחיינו בעבר, זה מחזק ובונה את האמונה שלנו. את ההוכחה לקיומו של אלוהים אנחנו יכולים לראות בחיינו. אנחנו זוכרים את זה, ואנחנו רואים את זה בזכות האמונה שהוא העניק לנו ומחזק בנו בכל יום. אמנם את קיומו של אלוהים אנחנו לא יכולים להוכיח, לפחות בצורה מדעית לאחרים, אבל רוח הקודש פותח את עיניהם על מנת שהם יראו את מעשי אלוהים בטבע, אבל גם בחיים שלנו. לכן יהושע מזכיר את מעשי אלוהים בעבר על מנת לחזק את אמונתם. ואכן מעשי אלוהים בחיינו, וכל מה שאנחנו קוראים בכתובים בדבר אלוהים, הם עדות לקיומו של אלוהים האחד. אבל מדבריו של יהושע אנחנו גם יודעים שהסוד לניצחון הוא לא רק אמונה, אלא גם ציות ולשמור ולקיים את המצוות של אלוהים. כפי שאלוהים בתחילת דרכו של יהושע נותן לו מפה ביד, כעת יהושע מעביר להם את אותה המפה. אתם יודעים, בלי מפה או בלי ווייז בימינו, אנחנו בדרך כלל אבודים. אלוהים נותן מפה ליהושע כאשר קורא לו להנהיג את העם. בפסוקים 7 ו-8 של פרק הראשון, פרק א', אלוהים אומר כך ליהושע. אומר, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווה משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. כעת יהושע גם יודע מהניסיון האישי שלו עד כמה דבר אלוהים הנחה והדריך אותו. ושאכן בזכות דבר אלוהים הוא הצליח והשכיל. ולכן כירושה הוא מצווה את מנהיגי העם לעשות בדיוק כמוהו. בפסוק 6 שקראנו אומר, וחיזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. אנחנו יודעים שבעולם החוטא לשמור את דבר אלוהים איננו קל. וגם לחיות בניגוד לסטנדרטים שהעולם מכתיב לנו, דורש מאיתנו להיות חזקים מאוד, אולי חזקים במיוחד. את זה יהושע מצווה ליורשיו, שהם יהיו חזקים בלשמור את דבר אלוהים ולא לזוז ממנו ימין או שמאל. קל מאוד בימינו להזניח את דבר אלוהים ולהידבק למסרים של העולם. לצערנו גם ההיסטוריה של העם שלנו בתנך, אבל גם ההיסטוריה המשיחית, מלאות בדוגמאות של הזנחת דבר אלוהים. אנחנו יודעים מה קרה לעם כאשר הם לא שמרו את דבר אלוהים וסטו ממנו. וכאשר הם אימצו לעצמם את אלוהי העמים מסביב, בסופו של דבר הם הביאו על עצמם אסונות, כולל הגלות מהארץ הטובה שאלוהים נתן להם בזמן של יהושע, אבל גם ירושלים נהרסה פעמים רבות, ובית המקדש גם כן נחרב פעמיים. בין היתר, בגלל שהעם זנח את דרכו של אלוהים. לכן גם יהושע מסיים את המסר שלו ואומר, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם. זה הסיום של המסר שלו. אבל בהחלט יש קשר בין מה שאלוהים עשה לבין הצורך שלנו לשמור את מצוותיו. הבסיס למצוות של אלוהים הם תמיד מעשיו בעבר. כאשר אלוהים נותן את עשרת הדיברות דרך משה. הוא אומר בשמות חף, פסוק השני, אומר, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציאתך מארץ מצרים, מבית עבדים. ואז הוא נותן להם את עשרת הדיברות. הבסיס למצוות של אלוהים דורש מאיתנו לקיים, הם אכן מעשיו עבורנו. לכן יהושע מקשר בין מעשי אלוהים בקרב הלוחמים לבין הצורך שלהם לקיים את מצוות האלוהים. מהנאום של יהושע אנחנו מבינים שהוא לא רק היה מצביא גדול, אלא גם היה מרצה מצוין. הוא בהחלט היה יכול להעביר הרצאות בטד. שימו לב לשימוש שהוא עושה במקרה הזה, דווקא במילה אחת שמופיע פעמיים, אם שמתם לב. פעמיים בהרצאה שלו הוא משתמש במילה מאוד. ובשני המקרים הוא גם משתמש באותו דקדוק, באותו מבנה דקדוקי. אחרי שהוא הזכיר להם את מעשי אלוהים, הוא אומר להם כך בפסוק 6, שכבר ראינו, וחיזקתם מאוד לשמור ולעשות. ושימו לב גם לפסוק 11, ואומר, ונשמרתם מאוד לנפשכם לאהבה את אדוני אלוהיכם. לאור כל מה שהם ראו שאלוהים עשה בחייהם למענם, ועל מנת שיצליחו בהמשך, נדרש מהם שני דברים בלבד. לציית לאלוהים ולאהוב אותו. זה הבסיס להכל. לכן גם כאשר שאלו את ישוע, מהי המצווה הגדולה בתורה? הוא ענה כך, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. והמצווה השנייה דומה לה, ואהבת לרעיך כמוך. לציית ולאהוב הם שני צדדים של אותו מטבע. אי אפשר לאהוב אם אנחנו לא מצייתים, ולא נציית אם אין באמת אהבה בליבנו. וככל שנציית יותר לאלוהים, אז אנחנו גם נאהוב אותו יותר. לסיכום, נאומו הכמעט אחרון של יהושע הוא עבור כל אחד ואחד מאיתנו, ולא רק הלוחמים שעמדו ושמעו אותו לייב. גם אנחנו ראינו בחיים שלנו את ידו ופועלו של אלוהים בחיינו ובכל כך הרבה דרכים ומצבים אחרים. זה אכן הבסיס לאמונה שלנו, כי מעשיו ודבריו של אלוהים מעידים על כך שהוא חי וקיים. ומכיוון שהוא חי וקיים ופועל, הוא מצווה אותנו לשמור ולאהוב. לשמור את מצוותיו ולאהוב אותו בכל מה שהוא נתן לנו. ותודה לאל שאלוהים גם שלח לנו את המשיח כדי שיחזק אותנו ולעזור לנו גם כאשר אנחנו נופלים. עכשיו אליך מידן. אולי ציפית שאכין דרשה לכבוד הבר מצווה שלך. אבל מסתבר שאלוהים בהשגחתו הכין לך דרשה, תכנן את הדרשה הזאת. הרי אנחנו לומדים, כמו שאתה יודע, את הספר פרק פרק, והיום הגענו לפרק הזה. ואני חושב שהמסר שלי אליך זה בדיוק המסר של יהושע לעם. גם אתה במהלך חייך מידן ראית את ידו של אלוהים בחייך וגם בחיי המשפחה. גם ברגעים הקשים, היו גם כאלה, וגם ברגעים השמחים כמו היום. ראית את יד אלוהים שהוא נמצא במרכז המשפחה שלנו. אבל לא רק ראית את מעשי אלוהים בחיינו או בחייך, אלא גם שמעת את דבר אלוהים בכל יום בבית. בכל ערב אנחנו יושבים וקוראים את דבר אלוהים. ובכל פעם שאנחנו מדברים או מתפללים, שמעת את תורת אלוהים. אלוהים העניק לך ברכה גדולה שאני לא זכיתי לה. כלומר, לגדול בבית שאלוהים והמשיח הם המרכז. וכפי שיהושע עודד את שומעיו בשני הדברים, אז כך גם היום אני והקהילה כאן, קהילת חסד ואמת, מעודדים אותך לשמור את דבר אלוהים ולאהוב אותו בכל יכולתך. אבל את זה תוכל לעשות רק כאשר אלוהים יעניק לך לב חדש ותחזור בתשובה. זו התפילה של אמא שלך וגם האחיות שלך, בוודאי שלי וגם של רבים שיושבים כאן, שאכן נזכה במהרה לראות את היום שרוח הקודש הופך למלך בחייך. בוא נתפלל. אבינו, אתה כל כך טוב אלינו.